Merhaba. עכשיו ככה, הסוגיה הזו נחשבת לאחת הסוגיות המרכזיות ביותר של הרב. לרב יש כמה דברים מרכזיים בדברים שלו, בעולם שלו, שהוא בא לכרחול, בא להצביע עליו, משהו מרכזי, ואחד מהם זה הנקודה הזאת שעכשיו מדברים עליה. לא, אז רציתי להראות בכל זאת שתי הקדמות, כמחול, תסלחו לי, שתי הקדמות לזה. אחד, זה ביגרת. שוב, אני אומר, זה דברים שאני מדבר עליהם בהמון מקומות. זה באמת אחת הסוגיות המרכזיות שלו. אבל אחד המקומות שבהם כאילו אפשר מתוכו להתחיל, זה ביגרת תרפ"א. איגרת תרפ"א זה איגרת שיש לה כביכול איגרת מקבילה בספר בצמח צבי, באגרות של הרב ציודה. הרב ציודה אז נסע לאירופה ללמוד שם בישיבות, ו זהו, ואז הוא כותב אל אביו, כל מיני, כל מה שקרה לו. האיגרת של ציודה ארוכה מאוד, יותר בפרוטרוט את כל מה שקורה לו, והרב בעצם מגיב פה על כל דבר קטן, כל דבר קטן הוא מגיב. עכשיו, מי שרוצה לראות זה איגרת יוטט, איגרת יוטט בעמוד נון גימל, בצמח צבי. עכשיו, שוב אומר, יש פה המון נושאים, המון סוגיות, שכל אחת מהן היא נפלאה בפני עצמה. בכל קטע כזה, הרב מדבר פה על זה חידוש זהו. עכשיו, מה שאני רוצה להסתכל, זה על הפסקה שמתחילה, באמת, שימת הלב על הדרכים הדקדוק מעשים. היא בעצם... זה הנושא. עכשיו, מה שהרב שם אמר, הרב ציודה אמר לו, הוא אמר לו שהוא, לא יודע, הוא דקדק באיזשהו, לא זוכר אם החזיר איזה חוב, לא זוכר בדיוק את הנושא שלו הוא דיבר. והרב אמר לו שבאמת זה שהוא שם לב, זה הנושא, זה שהוא שם לב לדרכים, זה דבר מופלא. כן? זהו. אז זה היה הקשר. עכשיו, לא, מה שאני רוצה להגיד זה ככה. זה כאילו, הרב מתאר פה בעצם את מידת הזהירות. מידת הזהירות של מסילת ישרים. דון, אני אקרא את זה ונדבר, בסדר, נתחיל ככה. מת, שימת הלב על הדרכים והדקדוק במעשים, לפלס הכל על פי התורה והמוסר, מידה זו בעצמה מכל הון יקרה. אז קודם כל, כשהרב אומר מכל הון יקרה, אז חשוב, זאת אומרת, הוא בא לומר שכאילו אין מידה, היא יקרה מכל הון. אין מידה כאילו יותר גדולה ממנה. א', ב', והיא חשובה באיכותה מכל הפרטים המתכונים על ידי. הכוונה היא כאן שמידה, כאילו מידת הזהירות יש כאילו שני צדדים. אחד זה שאני לומד, להסתכל בשולחן ערוך, במשנה ברורה, ולראות מה אני עושה, כן? אז זה הפרטים, אני בא ללמוד עכשיו איך אני צריך להתנהג בשבת, איך אני צריך להתנהג בתפילה, איך אני צריך להתנהג בכל מיני דברים שאני עושה, כן? זה הפרט. אבל הוא רוצה להגיד שעצם המידה היא חשובה הרבה יותר מהמעשה הקטן של מה אני עושה עכשיו. ודאי זה חשוב לדעת לעשות מה שאני עושה, זה אגרות מת. ודאי זה חשוב לדעת מה אני הולך לעשות עכשיו. אבל יותר מה אני הולך לעשות עכשיו, עצם התכונה היא החשובה. כן? למה? ושרוח טהרה זה כולל בתוכו את, עוד פעם, תראו, למה זה מכל הון יקר? ושרוח טהרה זה כולל בתוכו את תמצית הקודש של תורת חיים. כלומר, זה התמצית. עכשיו עוד דבר אני רוצה להגיד לכם, שוב, לא נכנס עכשיו יותר מדי המושג הזה, אבל ביטוי תמצית אצל הרב זה ביטוי חשוב מאוד גם כן. כאילו התמצית, זה גם כן, זה כאילו הסיכום של התורה. הוא בעצם בא לומר, הוא בעצם בא לומר, למה המידה הזאת כל כך מידה, למה המידה הזאת כל כך מידה חשובה? המידה הזאת מידה כל כך חשובה, ושהיא תמצית של כל התורה כולה. שוב פעם, לא זה שכרגע מסתכל במשנה ברורה, גם, אבל זה פועל יוצא של הדבר. עצם התכונה היא תכונה חשובה, והיא התמצית של התורה. עכשיו שוב אומר דבר אחד, שתמצית דבר, זה דבר גם כמופלא, מופלא, שאולי אני מקווה שבהמשך זה יהיה יותר מובן. אז יוצא כבר, אנחנו צריכים לדבר על מה פירוש המושג מכל הון יקר, ואנחנו צריכים לדבר גם על המושג שנקרא תמצית קודש של התורה. נדבר על זה בהמשך. בכל מקרה, המודיעה לאדם את הדרך, עכשיו הוא מסביר מה זה המידה הזאת. המידה הזאת שבעצמה מכל הון יקרה, מפני שהוא רוח טהרה ותמצית קודש תלויים בתוכה, מה היא? אז הוא מסביר, מה זה המידה הזאת? כאילו עכשיו יש פה, קודם הוא תיאר את התפקיד שלה, קודם הוא תיאר את המעמד שלה, בתוך ההקשר הכללי של התורה. ועכשיו הוא אומר, מה היא? אז הוא אומר, המודיעה לאדם את הדרך ילך בה, כן? איך אדם צריך ללכת, אבל זה עדיין לא הכל. מה שיותר חשוב זה שהיא מורה אותו בייחוד, שדרך חיים הוא דבר שתמיד באמוד ולמוד קי. זה חשוב. צריך לעמוד מללמוד. אז עוד נקודה, יש לנו א', מכל הון יקר, תמצית קודש, ושאתה צריך לעמוד וללמוד. נגד דרכי רשעים, שם באפלה ואינם באים כלל לידי הכרה זו, שמה? שדרך חיים צריכה להיות מפולסת, עוד פעם, זה כאילו זה מקביל לעמוד ולמוד, תעמוד ותלמד. עכשיו הרב מסביר, כאילו יותר זה צעד הפוך, כלומר מהשלילה אתה יכול ללמוד גם כן. מה זה? זה כנראה כאן שאתה צריך לפלס את ה... אתה צריך לפלס את המהלך שלך. כן, זה פשוט, כן, שדרך חיים צריכה להיות מפולסת. כן, ולא ידעו במה יקשלו. אז אתם לא מבינים למה בעצם כאילו התרבות האנושית נכשלה. התרבות האנושית נכשלה בדיוק בגלל הנקודה הזאת. שהם לא מבינים שצריך לעמוד וללמוד, או במיוחד שצריך לפלס את החיים. מפולס אותם.
הם חושבים שהדרך מפולסת
כבר. לא יודע. לא, רגע, שנייה, לא יודע. דרך חיים במוד, שדרך חיים צריכה להיות מפולסת, ולא ידעו במה יקשלו. עכשיו, עוד דבר אחד שחשוב, שהצד המעולה שבהם, אינו כי מתאר את החיים, זה חשוב גם כי המשפט, מתאר את החיים, ולא מורה את דרכיהם. ולא מורה את הדרך. זאת אומרת, יש פה מצד אחד תיאור, זאת בעצם יוצא ככה, שאני צריך לעמוד וללמוד. טוב, בסדר, אבל יש אוניברסיטאות בעולם, שבהם אדם כאילו אחרי גיל מסוים, הולך לאוניברסיטה, לומד שם כמה שנים, אז זה לכאורה גם כן עמוד וללמוד, ודאי ללמוד. אז א', הפילוס הזה הוא חשוב פה, וב', גם מה שהוא מתאר פה, הביטוי לתאר את החיים. וגם כאילו מקביל למילה מפלס, יש את המילה מורה. ולא מורה את דרכיהם. זהו, אז עכשיו, זה הנושא. אז שוב, פה הרב כאילו הכניס פה, הכניס פה את כל התמצית של התורה. צריך לפתוח, נראים פה את זה, עכשיו טוב. אבא שאתה ממש נוכח פה היום. אבא, קצת פחות נוכחות כי יש לך יותר טוב. אז כן, אז זה העניין של טוב, רגע, אז נתחיל ככה, זהו, זה בעצם יותר פה משהו כאילו מאוד מהותי ומרכזי. הוא אומר, כן, אז איפה נתחיל רגע? אז טוב, אז נתחיל ככה. זאת אומרת, בעצם יוצא ככה, יוצא ש... הוא אומר לו ככה, מידת הזהירות זה לא, אמרנו, זה לא הסתכלות, לא הסתכלות מה כרגע אנחנו הולכים לעשות. כן, זה לא הפרט הזה. מידת הזהירות זה תכונה מהותית, לא מהותית של התורה. של התורה. הייתי אומר את זה אולי ככה. אם נגיד המסילת ישרים, יש לו את המדרגות הסופיות שלו, ולכאורה, ככה נראה, משאיר את מידת הזהירות כאיזושהי מידה, כאילו ראשונית ודמה, נמוכה, ששייכת לכולם, לעומת המדרגות בסוף שהן כאילו מיוחדות כאלו, עליונות כאלו, באמת זה לא ככה. באמת, המידה הראשונה של הזהירות היא בעצם כאילו הראש של המסילת ישרים. זאת אומרת, המסילת ישרים מתחיל מידת הזהירות, לא משמידת הזהירות היא המידה כביכול הכי נמוכה והכי לא יודע, שולית נקרא לזה ככה, לעומת המדרגות של החסידות והתרה, אלא בעצם הוא מתחיל מידת הזהירות, כשמידת הזהירות היא בעצם המידה המרכזית ביותר שיש. היא הראש. יש משהו במידת הזהירות שזה מה שמפרב, שהוא כאילו השורש והיסוד של הכל. כן, זה מכל הון יקר, זה תמצית הקודש, זה רוח הטהרה, כל יתר הדברים באים משם. כלומר, אם אני מתחיל, כבכל כך, אם אני מתחיל את הדרך בצורה נכונה, אני כאילו, יש לי כבכל ראש טוב, שם מילה, כן, אז מילה הכל יפעל כמו שצריך. למה? מילה שאנחנו פותחים כאילו בשלב הכי עליון שקיים. אני אגיד ככה, יש גם כן, יש סיפור כזה שהרב חלב כותב על הרב יצל, שהוא אף פעם לא יצא מקודש הקודשים, אף פעם לא יצא מהקודש. הוא היה עסק בהרבה דברים, לא, אני רוצה להגיד שככה גם לדעתי, המסילת ישרים, הוא מסביר אותם בצורה כזאת. כלומר, זה לא שאני מתחיל כביכול באיזה משהו נמוך כזה, להפך. כבר ההתחלה היא מופלאה של מופלאות. ולכן, בגלל שהתחלתי ככה, אז לכן גם אחר כך אני אקצור את הפירות של המדרגה הזאת בהמשך. עכשיו, מה מיוחד במדרגה הזאת? אז קודם כל, תמיד הרב צודיה אומר שהרמח"ל לקח ברייתא ולא משנה. והסיבה שהוא לקח את הברייתא זה בגלל שהברייתא יש בה כביכול תוספת למשנה, והיא אומרת שתורה מביאה על ידי זהירות. ותמיד הרב צודיה זה היה בסיס והיסוד שהזהירות זה להיות תמיד חכם גדול. תמיד חכם. זה לא שיש תמיד חכם, ואחרי זה תמיד חכם יש תמידה שנקראת זהירות, או תמיד חכם הוא זהיר. עכשיו זה דבר שהוא גם כן, שוב פעם, הוא מאוד חשוב לגבי כל נושא שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, יש קשר בין תורה לבין קשר מהותי, בין התורה לבין הזהירות. זה לא שני דברים שונים, זה דבר אחד. וזה מבוסס על עיקרון מאוד, מאוד בסיסי, או הייתי אומר ככה, עיקרון ראשוני מאוד חשוב, של כל המבנה של עם ישראל, כל המבנה של העולם הרוחני של עם ישראל, שבעצם התורה והמוסר הם בעצם דבר אחד, כלומר ההשכלה, החוכמה והתורה והמוסר זה דבר אחד. אפשר להגיד שני דברים שונים, אדם צריך להיות תמיד, אני רוצה משהו להגיד, הרב כותב פה כך את הביטוי שמתאר את החיים ולא מראה את דרכיהם, זה לא דבר פשוט מה שהרב אומר פה. בגלל שהוא בא לומר, על מי הוא מדבר פה? הוא מדבר פה על דרכי רשעים, דרכי רשעים זה התרבות הלא תורנית, שבעצם הובילה את האדם לקטסטרופה של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ותוביל את האדם לכישלון גדול. ומול הפירוש, אבל גם להם יש מה שנקרא אתיקה, מה שנקרא מוסר. כל גדולי הפילוסופים יש גם מוסר. כן, יש ביקורת התבונה, ויש גם ביקורת השיפוט, ביקורת המעשה. אין כזה דבר פילוסוף שהיה משולש. פילוסוף שהיה כן, זאת אומרת, פילוסופים היו אנשים חיים. היו אנשים, היו אנשים, כל התיאור הזה שלהם, שכביכול הם היו אנשים קולקלים, סתם, כן? אנשים קולקלים, כל התיאור הזה שלהם זה לא נכון. היו אנשים שרצו מוסר וערכים. רצו מוסר, והביקורת שלנו כביכול עליהם, היא לא יכולה להסתמך בזה שלא היה להם כביכול מוסר. אלא הנקודה היא בנויה על העיקרון הזה שכביכול יש זה שני דברים שונים. יש חוכמה ויש השכלה ויש עבודה מוסרית. אז מה שדעתי אני רוצה להגיד פה, שבעצם זה מה שרוצה להגיד, שהרשעים הם כאילו מתארים את הרשעים מתארים, איך הביטוי פה, זה שמתאר את החיים ולא מורה דרכם. מתאר את החיים, הכוונה היא שאני בעצם מראה מה יש לי פה. אני יכול לכתוב ספרות שלמה, שוב פעם, פילוסופית, רוחנית, מדעית כזאת, שמתארת את המציאות איך שאני חושב שהיא צריכה להיות. ואחרי זה, כאילו מדרגה שנייה, זה ללכת ולחשוב איך מבצעים את זה, איך מגבשים את זה. כאן בעצם הרב בא לומר שבעצם כאילו הבסיס והיסוד של התורה זה לא לתאר, אלא זה להורות, זה להוביל, זה ליצור. כלומר, לא ש אין מה לתקן. בוודאי שלפילוסופים יש מה לתקן, רוצים לתקן את האדם. זה מי שאומר ככה, אז הוא לא מבין, כאילו מוציא לז על האנושות, כאילו האנושות היא חסרת שאיפות מוסריות. בוודאי שיש להם שאיפות מוסריות, בוודאי שיש להם שאיפות, אלא זה שני דברים שונים. אני, יש לי את ה... שוב פעם, את התבונה, אצל כאן זה מאוד טוב, יש לי את התבונה ויש לי את השיפוט המוסרי והמעשי, שני דברים שונים. ולכל אחד יש להם תכנים שונים. טוב, זהו. כאן אומר הרב, לא, זה דבר אחד. תמיד חכם הוא זהיר. זהיר הוא תמיד חכם. אין, לכן אומר הרב, שהמידה הזאת היא יקרה מכל הון. מכיוון ש... זה כאילו המהות של התורה. זה כאילו כל המהות של התורה, שהיא רוצה לחבר שני הדברים ביחד. זאת אומרת, זהו. אז אם רגע, אז זהו, עכשיו, לדבר הזה יש עוד נפקמינה. עוד נפקמינה, עוד דקה, עוד דבר, אז יש עוד נפקמינה, זה פשוט יעזור להסביר את זה, שזה עוד נפקמינה, והנפקמינה היא שאיפה בעצם נמצא היסוד החופשי של הבן אדם. אם יש חופש, אז איפה החופש הזה נמצא? כלומר, ראינו פה כאילו כל שני מושגים, מושג פילוסופיה, שכלי כזה, ומושג מוסרי, כי יש שם נפרדים. אחר כך יש עוד שאלה, וכאילו התורה בא אומרת, לא, זה דבר אחד. זהיר הוא תמיד חכם. תמיד חכם הוא זהיר. זה לא שני דברים שונים. עכשיו, פה בנקודה הזאת, מה שמתחבר לדבר הזה, זה איפה בעצם נמצא החופש של הבן אדם. אני יכול לתאר את החופש של הבן אדם בשתי מקומות. אני יכול לתאר את החופש של הבן אדם, אם יש חופש. בכלל לא בטוח שיש חופש, דרך אגב. אבל אם יש חופש, אז הייתי מתאר אותו בשתי מקומות. או, שוב פעם, זה קשור לנקודה הזאת. אני כאילו למדתי כל מיני דברים, ועכשיו אני צריך ללכת ולהקשים את מה ש... זה, אז אני מסתכל משנה ברורה דעת מה לעשות, ויש לי פה עוד בעיה אחת. וזה שהעולם הפנימי שלי יכול שהוא מתנגד לזה. ואז אדם שהוא כאילו חופשי, בן חורין, הוא אומר, תשמע, אני... נכון שהנטייה הנפשית שלי לכיוון הזה, אבל אני החלטתי שאני לא אלך לכיוון הזה, אני אלך לכיוון השני. למה? מה שהבנתי בשכל שלי, ומה שאחר כך הסתכלתי במשנה ברורה איך שצריך להתנהג, אז אני יודע שצריך לעשות ככה. אז פה אדם נפגש עם היסוד החופשי שלו. למה? כאן שהצד הטבעי שלו היה ללכת לכיוון הזה, ועל פי מה שהוא הבין בהשכלה שלו, ועל פי מה שהוא למד במשנה ברורה, אז הוא אומר שצריך ללכת הפוך, אז פה הוא חופשי. אז שוב פעם, למה? זה קשור למקודה ששבתי לנו, כאן שגם כן הפרדתי פה בין המושג שנקרא שכל לבין המושג שנקרא מוסר. זאת אומרת, השכל הוא דבר אחד, הוא עובד כביכול באופן, לא יודע, שחוקים כאלו, ואחר כך כשאני מתמודד עם העולם המעשי שלי, שם אני כאילו מכניס את החופש. עכשיו, אם אני מחבר את המושג של תורה וזהירות ביחד, או את הזהירות ותורה ביחד, זה אותו דבר, זה אותו דבר, אז בעצם עשיתי עוד דבר אחד. מה הדבר השני שעשיתי? שבעצם חיברתי בין היסוד המוסרי שלי לבין היסוד, לבין היסוד המדעי שלי. זה דבר אחד. דבר אחד. זה לא שני דברים שונים. אז יוצא דבר מיוחד, יוצא שהחופש נמצא בשכל ולא במעשה. כלומר, השכל הוא לא בנוי על פי כללים, נקרא זה ככה, כרגע, על פי כללים לוגיים. כאילו השכל הוא איזה מכונה לוגית כזאת, השכל הוא לא מכונה לוגית. השכל הוא בעצם דבר שהוא קשור באופן מהותי למוסר. קשור באופן מהותי ליסוד המוסרי של האדם, הרצוני של האדם, החופשי של הבן אדם. זה היינו הך. זה היינו הך, זה נמצא באותו מקום בדיוק. כלומר, כשאני לומד, אני כבר עסוק כאילו אני, זה מה שאני כותב, רק אני אקרא את זה בפנים עוד פעם, ואז נראה איך אני מכניס את זה. כאילו אני עוצר את החיים, שהם חיים על פי סדר מסוים, ואני בונה לעצמי הבנה חדשה וסדר חדש. וזה בעצם מידת הזהירות באמת. תמיד חכם זהיר, תמיד חכם שבעצם עוצר את דרכי המחשבה שלו, דרכי ההתנהגות שלו, חושב מחשבות חדשות, ואחר כך גם, הוא גם מתנהג על פי זה. על פי זה, אם אנחנו מבינים את זה, אז תראו שזה נכנס ממש לתיאורים שהוא מכניס פה. עכשיו, לחדד את הדבר הזה, אז אני, זו דוגמה שחשבתי עליה כבר לפני הרבה שנים. זו סוגיה מאוד מרכזית ברב, כבר לפני הרבה שנים למדנו אותה. אז הדוגמה שתמיד הייתי מביא אותה, היא על אדם שכביכול, זו דוגמה שעלה לי אז בראש, אדם שהוא כביכול רוקד, ואם נגיד אנחנו עוצרים כאילו את הריקוד שלו, עוצרים את הריקוד שלו, ועושים עכשיו ניתוח מה יהיה הצד הבא שלו. עכשיו, הרב אומר ככה, בינתיים תקבלו את זה בתור נתון, הרב אומר שיש 24 אפשרויות, למה הבן אדם יכול, איזה צד הבן אדם יכול לעשות. כן? כן? זה מקור מדבר, זאת אומרת, זה לא אני מצאתי את ה-24, הוא מתאר את זה בכמה מקומות. יש 24 אפשרויות. עכשיו, לא יצא שהיינו יכולים לעשות כזה דבר, לקחת כביכול פסיכולוג, אם יש כזה דבר, שיכול כאילו לעשות שיקוף של הבן אדם הזה, ולחשוף אותו באופן כביכול, לא יצא שאפשר לעשות כזה דבר, והבן אדם הזה עכשיו היה אומר, הפסיכולוג הזה אומר, פלוני, הרקדן הזה, הצד הבא שהוא יעשה זה הצד הזה. נקרא לזה הצד ה-15. למה? בגלל שאם אני משקלל את כל האישיות שלו, מה שהוא הולך עכשיו להביע, מתוך ההקשר של הדברים שהוא אמר אותם, הוא יעשה את הצד ה-15. בגלל שזה האישיות שלו. עכשיו, עוד יותר נגיד, אם נגיד אדם רגיל מתאר את עצמו, אדם רגיל מתאר כי יכול, נגיד ככה, חופש, הוא ודאי לא יגיד שזה להסתכל על כל זה במשנה ברורה ולראות מה לעשות. אבל לא אדם הדתי הוא כביכול האדם החופשי. למה? כשהוא מנהל את החיים שלו על פי עקרונות מאוד ברורים. צריך לעשות ככה, איפה החופש פה? עכשיו, באמת, הפסיכולוג הזה אומר לדמות כאילו החופשית הזאת שעכשיו רוקד פה באיזו צורה ספונטנית וחופשית, ולאו דווקא דתי, כן, הוא חושב, כן, וזה משהו גם קצת ניטרלי כזה, אם הוא לוקח את הדמות הזו, אומר, תשמע, אתה לא חופשי פה, אני יודע שאתה תעשה את הצד ה-15. זאת אומרת, יש את המושג פרדיגמה, יש פה פרדיגמה, יש פה איזשהו מין קוד, שנמצא במעמקים של התת מודע של הבן אדם, ואומר לו, זהו, ככה זה צריך להיראות. ככה זה צריך להיראות. ואם אני אצליח לשקף את הנקודה הזאת, לגלות אותה, לחשוף אותה, אז ככה אני אתנהג, אני ככה אעשה. אז בעצם נראה לי שאני אדם חילוני וחופשי. סתם, בשביל לחדד את הדבר. נראה לי שאדם חילוני וחופשי. ואני רוקד עכשיו, רוקד זה משהו כזה ספונטני, חופשי כזה, כן, שמשחרר ומוציא את כל העולמות הלא מודעים החוצה. וכן, ובעצם יוצא שמה שהוא אומר, לא, בעצם לא נכון. אתה בעצם סך של, אתה סך של, של תופעות מסוימות, וזה מה שאתה תעשה. ואני ידעתי מראש שאתה תעשה את הצעד הזה. עכשיו, אם באמת, עכשיו זה נכון, אם עכשיו ככה, אם הפרדיגמות קיימות פה והיא קיימות, אז בעצם אין לי חופש באמת. יש, מה שיש לי זה כאילו איזשהו עולם ספונטני בתוך, יש לי איזה תנועות ספונטני בתוך האישיות שלי, שבעצם כאילו אני מתפרצות החוצה באופן ספונטני. אבל בעצם שוב פעם, אם אני יודע לנתח, יודעים לנתח, אם אדם יודעים לנתח את הדמות הזאת, אז אנחנו יודעים שכל התהליך הספונטני הזה מובנה בצורה מאוד, מאוד ברורה ובהירה. זאת אומרת, כדי, עכשיו, אם אני מפריד בין השכל ובין הרצון, ואני אומר שהשכלה זה דבר אחד, ואחרי זה אני מסתכל במשנה ברורה ואומר לי מה לעשות, עוד נקודה, ואחרי זה יש לי את המאבקים היצרים שלי ואני מחליט מה לעשות, אפילו אני אגיד, אני לא אלך עם ככה, אני מדבר פילוסוף שחושב, יש לו ביקורת התבונה, ואחרי זה יש לו ביקורת השיפוט. ביקורת השיפוט זה שני מושגים שונים. אז בעצם, הוא אומר ככה, יש לי קודם כל את הפרדיגמה, שזה ביקורת, זה התבונה. אחר כך יש לי גם דבר נוסף, וזה התהליכים המוסרי, התהליכים ה, כאילו המוסרים שלי, כי אמרנו, הפילוסופים האמיתיים, הם היו אנשים מוסריים, היו אנשים, אולי הם לא היו משולשים, היו אנשים מוסריים. זה משל שנכון של זה, של אריסטו, אני חושב, סוקרטס, אני חושב, זאת אומרת, הם היו אנשים מוסריים, לא היו אנשים מושחתים. ברור שזה ככה. הם היו אנשי איכות, הם היו אנשים שהשפיעו לחברה במובן אמיתי, לא במובן גס. וכן, לא ממש, ולא כן, יכול לתאר, כן, אנשים כמו אנשי מוסר, אנשי ערכים, אנשי משפט, ודאי שרוצים לתקן את החברה. אבל ככה זה בנוי, יש לי את היסוד המדעי, ויש לי את היסוד המוסרי. היסוד המדעי כביכול מתאר לי את הפרדיגמות התבוניות שבעצם שולטות עליי, ואז אני בעצם מוצא שבעצם אין לי בעצם יסוד מוסרי אמיתי. היסוד המוסרי הוא בעצם תוצר של היסוד המדעי שלי. זהו. עכשיו, אם אני מחבר שני הדברים ביחד, את המדע ואת המוסר ביחד, כלומר, תורה וזהירות זה היינו הך. זהירות ותורה זה היינו הך. זה לא שני דברים שונים. לכן אפשר להגיד למפריס, אם העיר לא הכניס את התורה. תורה אצלו זה זהירות, אצלו זה תורה, זה אותו דבר בדיוק. הזהירות היא בשכל. זאת אומרת, תיאורטית, שוב, אני לוקח את הרקדן הזה, אז אם הפסיכולוג הזה אמר שהוא צריך לעשות את הצעד ה-15, זה נכון. הוא באמת צריך לעשות את הצעד ה-15, אבל באמת הוא יכול לעשות את הצעד הרביעי. את ארבע מתוך 24 אפשרויות, הוא לא עושה את האפשרות ה-15, הוא עושה את האפשרות הרביעית. למה? ככה, מכאן שאדם, לא בגלל הפרדיגמות שיש בתחום, אלא בגלל שאין לו פרדיגמות. או נגיד הפוך, יכול לעצור את השטף של החיים שלו, להתבונן ולהחליט אחרת. להחליט אחרת, כן? למה? עכשיו, מכיוון שהשכל, היסוד המדעי והמוסרי הם דבר אחד, לכן אני יכול, כביכול, נכון, באופן חופשי, כביכול לבנות עצמי מבנה חדש של התבונה, ואז כביכול כל השכל שלי יפעל, כאילו איפה שפעלתי בחופש זה על השכל שלי. ואז אני גם יהיה זהיר בהתאם לזה. מכאן שאני אתנהג בהתאם לזה. זאת אומרת, בהתאם להבנה החדשה שהבנתי, בהתאם לזה אני גם אבין את הדברים. אני גם אתנהג. כן? זאת אומרת, כאילו מתוך החופש ההבנתי שהיה לי, אני אגזור גזרות, כאילו אגזור התנהגות חדשה, אגזור נורמות חדשות, מבנה חדש של חיים. חיים. זה בעצם מה שאני רוצה להגיד פה. כן? זאת אומרת, כן, החופש והחופש נמצא בתוך השכל. השכל והרצון הם דבר אחד, דבר אחד. זה לא שני דברים שונים. עכשיו, אומר הרב, התכונה הזאת היא הדבר הכי מהותי של עם ישראל. לכן זה מתאים להגיד שהאמירה הזאת היא הלב של הכל. היא הלב של הכל. היא בעצם, אני רוצה לדבר הכי, הביטוי יקר. רגע, אתה רוצה להגיד משהו? לא, לא, מה?
הבנתי.
הבנתי טוב. לא, בסדר, יוני, אז אולי בכל זאת תגיד שאנשים, טוב, בסדר, איך שאתה רוצה. בכל מקרה, מה שאני, לא, אתה באמת תרגיש חופשי לשאול כל הזמן, אבל אז אם אתה רוצה לשאול, אתה יכול, מה? מה? לא, בסדר. אז לא, אני רוצה משהו להגיד לגבי הביטוי מכל הון יקר. הביטוי יקר אצל הרב, זה קשור גם כן לדעתי. שוב פעם, יש לי, רק אין לי איזה הוכחות, הרב לא אומר את זה בפורש מה שאומר, אבל תמיד המילה יקר נמצא בהקשר מסוים. אצל הרב זה תמיד קשור כאילו למהות של הדבר. בכל הון יקר, כאן, זה כאילו המהות של הדבר. אין דבר יותר מהותי מהדבר הזה. כאילו זה הדבר הכי מכובד, הכי מהותי שיש בו. כן? מה שקשור יותר, כמה שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא, זה יותר יקר. כן? הקדוש ברוך הוא, יש כזה ביטוי באמר דעת אלוקים, אבל יקרת החיזיון תלוי בעצם עניינו. כן? כאילו היוקר, המהות של החיזיון, זה תלוי בעצם, כן? קשור לעצם. כן? מה שעושה את הדבר ליקר זה העצם. עושה את הדבר ליקר זה העצם. זאת אומרת, אם יש לי יעלון, אז מה עושה את היום ליעלום? היעלומיות של בתוכו. זאת אומרת, ככל שהמהות שלו יותר גבוהה, ככל שהוא יעלום יותר איכותי, ככה גם הוא יתממש בצורה כזאת. יתממש בצורה כזאת. אז זה מה שהוא רוצה לומר פה. זאת אומרת, איך נראה לי? זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שמידת הזהירות, כשהוא אומר שמכל הון, אבל אני רוצה שוב להגיד, זה נמצא בהמון מקומות, שימו לב, המילה יקר, תהיה קשורה איכשהו לקדוש ברוך הוא. הוא כן, הדבר הכי, הדבר שמייקר הכי הרבה את התופעה. מה שנותן לכל את המשמעות היותר עמוקה שלו, יותר יקרה שלו, זה האלוקות, זה הקדוש ברוך הוא עצמו. יותר מהאלוקות, יותר מהתארים שלו, יותר מההופעות שלו. אז גם פה, תחשבו, הרב בעצם בא לומר שמידת הזהירות היא בעצם מכל, יקרה מכל, יותר מכל דבר אחר. אני לא יודע אם זה הון כלכלי או זה הון תורני, או הון של מידות אלוקיות. הוא בעצם בא לומר שיותר יקרה מכל, נקרא לזה לא מכל הון כלכלי, זה לא הנושא שלנו בכלל, וגם לא מכל הון תורני, אלא אפילו מכל הון אלוקי. כן? מכל דבר, למה? מכאן שהיא בעצם, מה שהציג קודם, שהמסעת ישרים לא מתחיל מהמקום הכי נמוך. המסעת ישרים מתחיל מראש. והראש בעצם, הראש בעצם משנה פה את הכל. הראש בעצם, אם יש לי אותו, יש לי את הכל. עכשיו, מה מיוחד בזהירות הזאת? מה שמיוחד בזהירות הזאת, שוב פעם, הזוג הזה, תורה וזהירות, מה שמיוחד בזה, שבעצם אנחנו עסוקים פה בדבר שהוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, להיות זהיר, כמו שעכשיו תיארנו אותו, זאת אומרת, להיות אדם שמסוגל כביכול לעצור את שטף החיים שלו, לא התנהגותי, אלא של הפרדיגמות התודעתיות שלו, לעצור את ההלך, את הזרימה של החיים שלו, לעצור את זה, ולחשוב, ולעשות משהו חדש, זה הדבר שהכי קרוב, הכי, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. למה? בגלל ש... בעצם הקדוש הוא ככה מתגלה. הוא מתגלה כמי שברא עולם. הוא מתגלה כמי שחידש. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחדש. הוא לא... זה קצת דומה למשפט של אמר אכפת שקדוש שהוא שונא זקנים. הקדוש הוא ודאי לא זקן. למה לא זקן? כל הזמן חדש. גם מי שקרוב לקדוש הוא כל הזמן חדש. וזה מתבטא בנקודה הזאת לדעתי של דעת הזהירות. זהיר זה אדם שהוא כל הזמן חדש. הוא כל הזמן כאילו עוצר את החיים שלו, עוצר את הליכי המחשבה שלו, עוצר את שוב פעם את הפרדיגמות. זה לא חוכמה לעצור את הבעיה של כן לאכול את השוקולד, לא לאכול את השוקולד. אבל זה כן בעיה, אבל זה לא, אבל זה בעיה קטנה לעומת לעצור את שטף החיים עצמם. לעצור את שטף החיים עצמם זה הדבר הקשה באמת. כאילו לעצור, הרב כותב שמי שעומד על דעה אחת הרבה זמן זה חטא. כן, זה הבעיה האמיתית. כשאדם יש לו דעה וזהו. עם הדעה הזאת הוא הולך כמה שנים. זה החרפה הכי גדולה. אני חושב אפילו ככה. יש איגרת של הרב שבהם הוא מדבר על זה, גם זה איגרת שהוא כתב לנזיר. זה מגרות ג', אני לא טועה, גרות ג', וזה נראה לי האיגרת היחידה שנכנסה לראות הקודש, ראות הקודש, וזה קשור למה שאנחנו מדברים גם כן, גם כן קשור לאותו נושא, זה הנושא שמה זה החידוש, הנושא שמה זה היחס בין ענווה לבין חידוש, ענווה לבין חידוש. הוא אומר שמישהו ענב הוא מחדש כל הזמן. גם שם רואים את הנקודה הזאת את הנקודה הזאת שבעצם זה כאילו התכונה של הקדוש ברוך הוא. התכונה של הקדוש ברוך הוא זה ענווה, וזה בא לידי ביטוי תמיד זה יבוא לידי ביטוי בחידוש, בהתחדשות. אז גם פה אותו דבר, זאת אומרת, האדם שכאילו קרוב לקדוש ברוך הוא, שהוא ענב, שהוא כן, דומה לו, זה יתבטא בזה שהוא לא משמר את מה שהיה, לא משמר את מה שהיה, לא זה שהוא מחזיק בדעה כל הזמן, וכל הזמן זה חדש. כל הזמן מתחדשים פה דברים. שוב פעם, השכל מתחדש, התודעה מתחדשת, ההבנה מתחדשת. עכשיו, שם, באיגרת הרב כותב דבר כזה. אז זה הנושא שם, דומה מאוד לפה. שם הרב כותב דבר כזה, שמי שעבר חידוש אמיתי, הוא מתבייש. הייתי אומר ככה, אם נגיד גמר לימוד באוניברסיטה זה כתיבת עבודה, זה השכלה. אף אחד לא בודק מה קורה איתך בחיים שלך. כאילו גמר עבודה רוחנית זה בושה. אם אדם לא מתבייש, אם אדם אחרי שאתה עומד בישיבה כמה שנים לא מתבייש, בעצמו, על עצמו לא, כן, לא מתבייש, אז הוא לא למד כלום. הוא לא למד כלום. מה שאומר הרמק, נכון, בתומר דבורה, אומר זה שם, שכן, שעדיף להתבייש פה בעולם. אז אני לא יודע אם אדם, אני לא יודע אם מישהו אחר צריך לבייש את הבן אדם. האדם צריך לבייש בעצמו. זאת אומרת, עדיף כאילו לעבור את הגיהנום בעולם הזה, שעבור את הגיהנום בעולם הבא. ולעבור את הגיהנום בעולם הזה, זה להתבייש. בעולם הבא גם כן, חלק גדול מהגיהנום זה הבושה. שפתאום אדם עומד ערום ורואה את כל השטויות שהוא עשה. הוא התבייש נורא, עכשיו האמת עומד מול העיניים שלו, אין לו תירוצים. אז גם חידוש אמיתי, כאילו שאדם יכול לעבור גיהנום מוזמן, כן, יש את זה, אתם יודעים, רשב"י, כשהוא נכנס פעם שנייה למערה, גם כן, כאילו הזמין על עצמו גיהנום, כאילו הכניס את הכלי, כמו אדם שהולך, יש כלי, הוא הכניס אותו לתנור מחדש. תנור מחדש, והכל מקבל דמות חדשה. זה בעצם להתחדש באמת. אדם שהתחדש באמת, אז כל הפרדיגמות שלו נעלמו לו. לא נעלמו לו, הוא פשוט מתבייש בהם. הן קטנות עליו. הרב שם אומר, איך חשבתי שזה החידוש של העולם? איך חשבתי שזה היה לי חידוש עצום. ופתאום, איך חשבתי שזה החידוש? זה נקרא חידוש אמיתי. זה לדעתי מה שאני רוצה להגיד פה. לכן זה מכל הון יקר. כמו שהקדוש הוא עצמו, כל זה מחדש, את העולם הוא מחדש. הוא לא מחדש פרט, הוא לא... אלא הכל מתחדש. הקדוש הוא חידש את העולם וכל זה על העולם מתחדש. החדש לא בכל אותו נעשה בראשית. הנקודה הזאת של ההתחדשות, היא בעצם הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. עכשיו זה בא לידי ביטוי באדם בזה שפתאום כל נופי הילדות שלו בעצם איבדו את ערכם. לא מעניין אותי, אני לא רק זה, איך עשיתי את זה? מכאן ש... לא, אתם יודעים, זה נקרא להיות זהיר באמת. כן, אני גם רוצה לשאול. בסדר, שנייה. אחד, בואו.
יש הרבנה הזה כבר תוכל לדברים, כדי אם הבושה היא על מה שהיה קודם בעצם. הוא מתבייש עכשיו על
מה שהיה קודם. פרדיגמות הקודמות. לא על התנהגות כזאת או אחרת. אלא איך ככה אהבתי השמה. איך חשבתי שזה החידוש. זה החידוש, אז זה הוא מתבייש. אם אדם לא חוזר, אם אדם לא מתבייש על זה, אז בעצם הוא כאילו גורר אחריו את, את העבר. זה לא תשובה אמיתית, זה כאילו בסדר, חלקית. אבל זה לא חופש אמיתי. החופש נמצא בתורה. זה שאני מבין עכשיו חידוש, מבין עכשיו את הכל מחדש. וכשאני מבין את הכל מחדש, אז זה כואב מאוד. כואב מאוד, כן? זה עז מאוד. כן? הכל כאילו מתפרק. יש פה כאילו רידת אדמה מלאה. והכל מתפרק והכל... אז זה בעצם זהירות, סתם. כשאני אומר לעשות חשבון נפש, צריך לדעת גם איך עושים חשבון נפש לפי הרב. כשאנחנו עושים חשבון נפש, גם כן לא פשוט, אבל כן, חשבון נפש זה על הנקודה הזאת, התחדשתי או לא התחדשתי. התחדשתי זה לא בפרט כזה או אחר. למרות שהרב אומר מפורש, שמידת הזהירות מכילה גם את הפרט, מה לעשות, מה לא לעשות. התחדשתי איך להתנהג. התחדשתי, התנהגתי אתמול, לא על פי הלכה, עכשיו למדתי הלכה חדשה, אז גם זה חידוש גדול. אבל עיקר חידוש זה להתחדש בהבנה שלי. הבנתי מה שחדש, כן, השכל שלי חדש, התורה שלי חדשה. מה אתה צריך לדעת?
יש דרג מידות שאי אפשר להיפטר מהן, שבאדם באיזשהו שלב הוא כן לא חופשי.
טוב, אז רב כותב שזה לא נכון. רב כותב שהחופש הוא מלא. תראה, אני איך משהו, כן. טוב, יש גבול אחד שעליו יש מחלוקת בחז"ל. לא ברור לי לאיפה הרב נוטה. הרב הרבה פעמים משאיר דברים חופשיים. זאת אומרת, הוא לא מכריע. אבל המחלוקת היא, יש גבול אחד, שעליו יש מחלוקת, וזה האתיוש שנחש ולא האתיוש שנחש. כלומר, אם אפשר לתקן גם את זה. פה יש מחלוקת, כן? יש אמורה אחת שאומר שאי אפשר לתקן את זה, שאפשר לתקן את זה, גם את זה אפשר לתקן. שגם משה רבנו מת בחטאו. אם משה רבנו היה לא היה חוטא שם ביום מריבה, אז הוא היה מתקן את הכל. חזרנו את זה, זה כתוב בסמון ספרים, שאם משה רבנו לא היה חוטא, אז בעצם מה שהיה קורה היה תחיית המתים. אז משה יכול לתקן תחיית המתים, הנה. אז כך הוא אומר, עכשיו, הרמב"ם כותב שכל אחד יכול כמו משה. עכשיו, יש שם שיטה אחרת שאומרת שלא, שאת זה אי אפשר לתקן. כשתקן את הדבר הזה, אז כל האנושות כולה צריכה לעבור תהליכים היסטוריים ארוכים מאוד. עד שנגיע למצב הזה. אבל עד הנקודה הזאת, כולם מסכים שאפשר לחזור בתשובה. אין שום דבר שאתה לא יכול לחזור לו בתשובה. שום דבר, אין דבר כזה. הכל יכול לחזור בתשובה. מכיוון ששוב פעם, אם מבינים איפה זה נעשה, שזה נמצא בהבנה שלי, בשכל שלי, בזה אדם יכול דומה לקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש הוא מתחדש, אז גם האדם מתחדש. עכשיו, זה לא חייב להיות יום למחר, אבל בעצם... אם אני מחבר את שתי המדרגות האלו ביחד, את תורה וזהירות, אני בעצם בא לומר שהשכלה ומוסר זה אותו דבר, אז כן.
מותר הכוונה חופש? השכלה
וחופש? הרצון הוא חופשי. אני אגיד עוד דבר אחד, זה תלוי אם נגיד הפרדיגמה היא קבועה, אז יכול להיות שבאמת אין פה באמת חופש אמיתי. מה שיש לי זה, מה שאמרתי, זה אותו רקדן. הוא אומר, תשמע, אני חילוני חופשי כזה, אני ספונטני כזה, עושה מה שאני רוצה. אז אומר לו פסיכולוג, תשמע, זה נכון, אז אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל באמת, אתה פועל ממש על פי הפרדיגמות שלך, על פי המבנה שלך, על פי המבנה. אני יכול לראות את זה. ואני יכול להגיד לך מראש, איפה אתה תגיע. איפה אתה תגיע בסוף, כן? אז בעצם יוצא שאין לי פה חופש. כלומר... נכון, אני חופש, כבר שהמבנה הזה סוגר אותי. עכשיו, גם, כן, אז לכן, כן, השילוב של שניהם ביחד, זה החופש. מכאן שיש לי עולם מוסרי שכאילו רוצה חופש, ויש לי עולם שכלי שכאילו מגביל אותי. לא, זה דבר אחד. כיוון שזה דבר אחד, אז אני יכול לחשוב חדש. אני יכול לחשוב פרדיגמה חדשה. לא חייב לחשוב אותו מבנה שהיה לי קודם. אז ממילא יוצא שאני לא חייב לפעול על פי המבנה הקודם שלי, אני יכול לפעול על פי מבנה חדש לגמרי, שאני יכול להבין אותו. לכן באמת, כן אפשר לתקן את הכל. אבו אומר את זה בכמה קומות, אני יכול לך את זה, כן? מה אתה אומר?
אני לא מבין למה לפי, כי עכשיו יצאת הפילוסופיה, למה אצלם אין את ה... בפשוט, בתבונה, כאילו, גם בנפרד זה יכול להצטער, שיש את התשובה באופנה מעשה. אני אומר, גם היה אפשר לצייר שגם כשזה נפרד, אז יש בחירה בכל תחום, וגם תחום השפיע.
אין, כבר שהשכל הוא לא בחירי. השכל הוא בנוי, השכל, קודם כל השכל בנוי על פי, הוא בנוי על פי מבנים, יש לו מבנה, איזה בחירה יש שם. הוא לא מוסרי, הוא לא רצוני. אין שם רצון. אין שם רצון, יש שם מבנים מתמטיים, כאילו, מבנים הגיוניים. גם את ה, כאילו, גם את, גם, נגיד, גם את תורת הקוונטים, כאילו, הכניסו למסגרות מתמטיות. זאת אומרת, אני יכול כאילו לתאר לי את כל המבנים האלו בצורה שכלית, בצורה רציונלית. אז איפה יש שם חופש? זאת אומרת, אני לא חופשי במבנים. אני יכול לנוע בתוך המבנה הזה. המבנה הזה הוא, נגיד, הוא מין ארמון רב חדרים כזה. זה יכול לנוע בתוך החדרים האלו, כל מיני מקומות. יכול להיות שאני יכול לתאר כזה, אני לא חושב שזה נכון. מכיוון שזה לא רק מקיף אותי, זה גם חודר לתוכי הכל. זה לא רק הפיזיולוגיה, זה גם הפסיכו-פיזיולוגיה. אז כאילו השכל, הסדר חודר לכל המציאות כולה. כן, זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומר, זה לא שלפילוסופים אין, שוב פעם, בפילוסופיה שלהם אין כל מיני תהליכים. אין כל מיני תהליכים, יש, אבל מי ש... סתם, זה מתואר בצורה מאוד פשוטה בפילוסוף של הכוזרי. הוא שם תאר את זה, וגם שם גם נגזרים כל המשמעויות של הדבר. שעבדים זה עבדים, בני חורים, כן, זאת אומרת, יש פה, הכל מובנה בצורה קשיחה. בצורה קשיחה. לא נכ... סתם, פעם אמרתי איזשהו יהודי חסמת פסיכולוג, אמר לי, איפה השפיל? איפה המשחק? איפה אני יכול להכניס משחק? איפה אני יכול להכניס... איזה טיפה של חופש בתוך כל מה שאני עושה. ושאת הכל אני יכול להזמיר על פי הילדות שלי. זה אפילו בנפש של האדם. אז מה, אתה רוצה להגיד לי שהירח יכול יום אחד להחליט, אני אזרח לכיוון הפוך. אני אלך עכשיו לכיוון אחר. אותו דבר זה גם פילוסופיה. פילוסופיה כאילו בנויה על פי עקרונות שכליים, לא על פי עקרונות של היגיון, של לוגיקה. כאילו אני אגיד זכת, הלוגיקה היא לא חופשית. הלוגיקה היא מובנית. היא בנויה על פי כללים של היגיון. על פי כללים של... יש מקום אחד שאולי כן יש כביכול קצת חופש. זה מה שנקרא בדיאלקטיקה. אבל גם שם, כן, אצל הגל יש... שם, פילוסוף הגל, הוא יש לו קצת יותר... יש לו דיאלקטיקה, יש לו... גם כן, אני לא יודע אם זה נקרא חופש. כלומר, אני לא יודע אם הוא מכניס תוך העולם שלו עקרונות שזה. פשוט מתאר את העולם השונה ממימדים, כן, יש לו תהליכים שלי, מישהו מתאר אותם, איך ההיסטוריה מתפתחת, אבל חופש, אני לא יודע אם נכנס לו שם. חופש זה לא פשוט. להגיד שיש חופש, זה אחד החידושים הכי גדולים שיש במציאות. זה שאנשים מרגישים שהם חופשים, זה לא פשוט, זה לא פשוט. מכיוון ש... ממה בא החופש הזה? אם הכל בנוי על פי ההיגיון, על פי סדר, על פי סיבה מסובב, אז אפילו, רק אם אני אניח שאין סיבה מסובב, אז אני אגיד שאולי יש חופש. אבל גם, כן, ויש אולי קצת חופש, אולי. שוב, אני מתואר, אחרי הזכרתי קודם את תורת הקוונטים. אבל גם שם, בעצם יודע שאני יכול להכניס גם אותה למתמטיקה, אז גם שם אני לא בטוח שיש חופש. אם אני יכול מראש להגדיר את לבנות נוסחה לגבי המבנה הזה, אז אולי זה מקום יותר חופשי, יותר, לא יודע, יותר... מה שקראתי, דיאלקטי, יותר עם אפשרויות, אבל אם אני יכול לתאר את זה על פי נוסחה מתמטית, שהיא כאילו מנבט את זה, גם אם נגיד שתורת הקוונטים היא לא מנבט, היא לא מנבט, בכל זאת אני יכול להכניס אותה למתמטיקה, אז היא כבר סגרת יותר. כאילו, ההיגיון בעצם מכניס את זה ל... לא, ראיתי את זה, שוב, זה לא דומי שינה, אני לא מבין את זה כל כך, אבל ראיתי באיזשהו ספר, שאומרת, תורת היחסות היא מנבט, תורת הקוונטים כאילו לא מנבט. חוכמה שמנבט לא יכולה לתאר חופש. אין כזה דבר שאלוקים משחק בקוביות. אין כזה דבר שפתאום יהיה לי כך, פתאום יהיה לי ככה. לא, אני יכול לנבט את המציאות. אבל גם תורה שאומרת שאין סיבה מסובב, עצם יודע שאני יכול להכניס אותה לנוסחות מתמטיות, את הרצון של אדם אי אפשר להכניס לנוסחות מתמטיות. את האדם אי אפשר להכניס, זה מה שהרב רוצה להגיד פה, אתה לא יכול להכניס אותו למה שהרב קורא לזה תיאור. אם אתה מתאר, אתה מתאר, אתה רשע. אתה מתאר, אתה רשע. במיוחד שנדבר על הבן אדם. אתה יודע למה כאן ש... בסדר, אז נגיד שאין פה סבירה סבירה, נגיד שאין פה ליווי. אבל בכל זאת זה נתון בתוך איזשהו סד של, של, של חוקים, סד של חוקים, כבר הפכת את הבן אדם למשועבד למבנה שבו הוא נמצא. ואדם יש לו יסוד כזה בתוכו, מוסרי. והיסוד המוסרי הוא חופשי. אומר, אדם יכול להגיד, אני חטאתי. חטאתי, כולל גם על ההבנה שלי. זאת העיקרון הזה, העיקרון הזה, כבר הרב מוחלט של החופש. עכשיו, מה שיוצא פה זה שכאילו הרב בא לומר שהחופש נמצא בתוך, כאילו, בא לומר, נמצא בתוך השכל עצמו. אנחנו נדבר על זה בהמשך, איך זה, איך זה בדיוק, איך זה בדיוק פועל, איך זה בדיוק, איך זה בדיוק נמצא. אבל אבל זה, 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 זה כאילו היסוד של התורה. היסוד של התורה, את זה, את זה, את זה, את זה בא לומר. ש, ש, כן, ש, ש, שהדברים מאוחדים. והשכל כאילו הוא לא, שוב, אני אומר, אנחנו נתן את זה בהמשך. רק שוב, אני אומר את זה, כרגע השכל לא נתון בתוך סדר. לא נתון בתוך סדר. איזשהו, לא עם סיבה מסובב, וגם לא בלי סיבה מסובב. אלא, כן, אפילו מעבר לזה, כן, הוא חופשי. חופשי. זאת, הוא, זהו, מה אתה רוצה להגיד?
אני לא... לא
מצליח
בדיוק להבין איפה
נכנס פה המושג
של רשע, שהרב פה...
זה נקרא רשע,
קודם הרב, כאילו, זה יותר את המציאות הזו של הבחירה,
כאילו, כתהליך
של תשובה.
מי שרק מתאר את המציאות, מתאר את המציאות פרושו של דבר שהוא עובד כמו מתמטיקאי. מתאר את המציאות כמו מתמטיקה, מתמטיקה מתארת את המציאות. אז זו דוגמה, זה נכון לגבי כל המדעים, לגבי כל התהליכי המחשבה האנושית. הם מתארים את המציאות. אז הרב קורא לזה רשע, הוא קורא לו רשע. זה רשע. למה הוא רשע? מכאן שהוא בעצם, לא נותן לעולם חופש. לא נותן לאדם אפשרות להתחדש. חופש לא נותן לאדם אפשרות להתחדש. אין קרבה לקדוש, אני משהו אחר. אצל הרב, המידה, כאילו, ההופעה הכי פנימית של הקדוש ברוך הוא, זה חופש. ובעצם האדם הזה, זה נקרא צדיק, מישהו חופשי. והאדם הזה הוא לא חופשי, מדע, כאילו, סתם, מדע, כן. הרב כותב את זה דוגמה על שפינוזה. שפינוזה הוא רשע בגלל ש... הכל לא, כן, הוא רשע, הוא כאילו מסכים לזה שנידו אותו בגלל ש... שאלוקים שלו לא משחק בקובייה. זאת אומרת, תמיד, אלוקים שלו לא משחק בקובייה, זה זוועה. מכאן שמילי בני אדם לא משחקים, כן, יודע, אנשים רציניים וחשובים לא משחקים בקובייה, אז פוסל אותם לעדות, אבל הקדוש הוא כן משחק בקובייה. אם הוא לא משחק בקובייה, זה נורא ואיום. מכאן שזה אומר שאין חופש, אין מוסר באמת. אם מוסר, זה משהו חברתי. משהו חברתי. וזה אומר הרב, זה שורש הרשע. מוסר חייב להיות משהו הווייתי. משהו שקשור לזה שהקדוש ברוך הוא משחק בקוביות. הקדוש הוא משתעשע. כל הזמן, כאילו העולם הזה זה משחק מצד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, גם אצל בני אדם זה ככה. בני אדם שסגורים בתוך איזושהי מערכת תבונית, לא מדבר עכשיו קשיחה של סבא מסוים. נגיד אפילו של דיאלקטיקה, שהיא יותר חופשית. דיאלקטיקה זה אומר, נכון, זה אומר שאם A הוא A, ו-B הוא B, אז A יכול להיות B. ההיגיון הרגיל אומר שלא. אם A הוא A, ו-B הוא B, היום אני הלכתי לישון בתור יעקב, ואחר אני קם בתור יצחק, קצת בעיה. כן, זה לא נעים. כן, לא נעים. אבל כן, אז ההיגיון הרגיל אומר, זה לא יכול לקרות דבר כזה לעולם. או שאני יעקב או שאני יצחק. צריך להחליט. ומה שהחלטתי, זה גם יום שמחורת. תפוח זה תפוח, תפוז זה תפוז. אין, זה לא משתנה. אז זה מאוד קשוח. אבל גם אני אומר שבאמת, תפוח יכול להיות תפוז. תפוז תפוח. תפוז תפוז. אבל באמת, תפוח יכול להיות תפוז. אפילו אמרתי שטות כזאת. כן? אפילו זה עדיין לא חופש, במובן אמיתי. שזה עדיין, שוב, אני עדיין יכול להכניס את זה לעולמות של סיבה ומסובב. לעולמות של סיבה ומסובב. כדי להיות חופשי, זהו, חופש, חופש זה שהכל חלק, לכן אמרתי, לדעתי, המדד של הבושה פה מאוד גדול. הרי לא יודע, זאת אומרת, אם התפוח מחר מגלה שהוא תפוז, ותפוז מגלה שהוא תפוח, אני לא יודע אם יתביישו אחד מהשני, זאת אומרת, זה לא בושה. פה זה בושה, זה אומר שהכל חדש, כל המבנים שחשבתי, כל ההתנהגות שהתנהגתי, היא, האם יכולה, דיאלקטיקה זה עדיין אנושי, נקרא זה ככה, עדיין אנושי, בשביל זה לא צריך את הקדוש ברוך הוא. הקריבה לקדוש ברוך הוא, היא אומרת יותר מדיאלקטיקה. היא אומרת שבעצם, הכל חדש, כן? טוב, זה הכל, עכשיו, אז הוא בעצם רוצה לומר שמי שלא מבין ככה, הוא יכול להיות מדען גדול, בתור איש מוסר הוא רשע. זאת מה שהוא רוצה לומר. ושרשע זה לא אדם, רשע זה לא אדם שחייב כרגע לרצוח. רשע זה אדם שאומר בעצם אומר שהשתנות זו אמיתית, מוחלטת. שמה שהיה היה, ואני עכשיו הכל חדש, הוא בעצם כאילו מכין את הרוצחים הבאים שבוא אחר כך, את הראשיים שבוא אחר כך. גם כזה שאם אי אפשר להשתנות, אז זה אומר שאם יש לי טבע כזה, וטבע כזה, וטבע כזה, אז אני בעצם לא יכול לשנות את הטבע הזה. זה בעצם השמות המוסרית של הדבר. אם יש לי מבנה מחשבתי מסוים, אם כאילו הפסיכולוג יכול להגיד לי, תשמע, אתה תעשה את הצד ה-15, אז בעצם אני אומר שאני לא יכול להשתנות. ואם אדם, כאילו, יש לו אופי של רשע, הוא יהיה רשע. יהיה רשע. וזה כאילו הכישלון האנושי. זאת אומרת, כאילו הכישלון האנושי זה בעצם שהוא לעולם לא יצא, הוא בעצם לא יצא מתוך החוצה. יש כזה אמירה כזה של אחד, של איזשהו פרופסור לפילוסופיה אחד, כך הוא אמר, זה כמו שמזיזים רעיתים. פעם הספה הייתה פה, ושכונה היה פה, זה קצת שם הם מחליפים את הצד. אבל אין פה פריצה למקום חדש. זה בעצם מה שהתורה באה לומר. התורה באה לומר, תלמד תורה ותהיה זהיר. כלומר, תלמד תורה ותהיה זהיר, כבר כאן תהיה במקום שאף פעם לא היית בו. אל תזיז לי רעיתים. להזיז רעיתים, אין לזה שום משמעות. אתה פשוט צריך לחשוב חדש. לחשוב חדש, להבין חדש. ואז אתה בעצם הבנת חידוש בתורה. אז בעצם התורה בעצם פעלה עליך. הבנת את זה? לא, מה אתה אומר? טוב, תגיד אתה, לא פשוט.
אולי תתת דוגמה קונקרטית? אני מבין את המילים, אבל את המהות של מה אתה לא מבין. אני מבין שאדם יכול להתחדש, ואז הוא שם דירה מוסרית יותר גבוהה, לכן...
לא, זה, אני הבאתי, לכן הדוגמה שהבאתי על ה... על הרגדל הזה היא דוגמה טובה. ויש לי מבנה מסוים, ואני יכול עכשיו להתנהג אחרת. אני צריך אחרת. אם אדם צריך לעבור כזה שלב בחיים שלו, להתחדש בשביל להבין את זה. אז אם אדם כביכול גורר את ההבנות שלו הקודמות, אז זה לא נקרא חזרה בתשובה. תשובה זה לא נקרא ללמוד תורה. זה לא נקרא להיות תמיד חכם. אדם, כן... קשה מאוד להביא לזה דוגמה, מכיוון שזה דבר שאדם צריך לבוא אותו בתוך עצמו. בעיקר, זה מה שאומר, בעיקר זה יבוא לידי ביטוי בבושה. זאת אומרת, אם אדם פתאום מתבייש איך שהוא התנהג, אז יכול להביא, אז יכול שקרה לו את הדבר הזה, שבעצם הוא בעצם למד תורה. הוא בעצם הורה לעצמו אופי חדש. לעצמו אופי חדש. זאת אומרת, לא טוב לו עם איך שהוא חי. לא טוב לו עם מה שהוא עשה קודם. מה שהוא עשה קודם, וזה מבייש אותו. זה...
את זה אני נגיד מבין...
קשה לי להביא לזה דוגמה.
כלומר, נגיד, איפה הזהירות? זה לא מסתדר לי, אבל איפה הזהירות ממוקמת פה?
זה הזהירות. זה שאדם... להיות זהיר, הרב פה מגדיר את זה פה. זה תעמוד ותלמד. וכשאתה לומד, אתה לא לומד מה שלמדת אתמול, אתה לומד משהו חדש. כאילו תעצור. את מה אתה עוצר? אתה עוצר את זרם החיים שלך. ואתה לומד. לומד, ואתה עכשיו, זה מה שאנחנו קוראים לזה גם לפלס. זה נקרא, כל הביטויים האלו, כשמבינים מה זה נקרא לתאר פרשו של דבר שאני, את מה שיש לי, אני מסביר. את מה שיש לי, אני מסביר. ואני יודע להסביר את זה בצורה מאוד טובה. יכולת אפילו, סתם בשביל עוד יותר לחזק את הדיוק פה, יכולת אפילו שפעם שמעתי את זה גם כן, כאילו הדמות שהרב, כאילו יש מישהו שמתעמת איתה פה, זה כמו חודש שפינוזה, ששפינוזה היה, לא היה לו חופש. לשפינוזה אין חופש. לשפינוזה יכול שיש דיאלקטיקה, אין לו חופש. אבל הרב אומר שזה הקלקול שלו. עכשיו, טוב, בכל מקרה, זהו, אז פעם שמעתי איזשהו פרופסור אחד שמביא לי, לא יודע מי זה היה, אולי זה היה בן שלמה, לא זה, שלימד את שפינוזה. הוא אמר שזה לא שלשפינוזה, צריך להבין, זה לא שלשפינוזה לא יכול לקרות שאני פתאום יהיה לי פרק חדש. פרק חדש, כוונה היא כאן שפתאום יגלו שיש תורת הקוונטים. פתאום יגלו שיש תורת יחסות. פתאום יגלו שיש שחורים שחורים. מי עלה לדעת שיש שחור שחור? אבל מה שקורה זה שבעצם יש פה, שוב פעם, הייתי אומר ככה, יש שכל, רציתי לדבר על זה יותר בהמשך, אבל יש כאילו שכל יצירתי ויש שכל אנליטי. השכל האנליטי הוא השכל שכאן הרב קורא לו כאילו השכל הרשע. השכל היצירתי הוא שכל שכאילו יוצר דברים חדשים. הוא עובד גם אחרת, הוא עובד גם עם אינטואית, הוא עובד אחרת לגמרי. כלומר, מה שאני רוצה להגיד זה הנקודה ש... זה לא עוד מסכת, זה לא עוד פרק, זה לא עוד כאילו מבנה מדעי חדש שלא היה, אלא זה... כן, זה מהפכה, שוב פעם, זה מהפכה, זה כמו לקחת את הכלי, אני אחד דוגמה, עוד דוגמה, אז שרשבתי על זה, הרמב״ם כותב שהוא מוכן, ככה, שרשבתי זה מרפתר, שהרמב״ם כותב שהוא מוכן שיגיד, על כל דבר שהוא אומר שיראו לו שהוא טעה, הוא יקבל את זה, הוא אומר, גם לגבי הטבע שלו. עכשיו, בדרך כלל בני אדם מוכנים לקבל שינויים לגבי הדעות שלהם, לגבי הטבע שלהם, זה הוא, זה הם. הוא אומר, הרב גם את זה מוכן לשנות. כלומר, זה כמו להכניס את האדם לתוך כור היתוך. לתוך כור היתוך. וכן, לקחת את, כן, שהכל משתנה. טוב, זהו. זה תהליכים שצריכים לעבור אותם, ואז אולי יותר קל להבין את זה. טוב, אולי בהמשך זה יותר ברור, לא יודע, יותר בהמשך יהיה יותר ברור מה שמעתי. מה תגיד הרב אמיר?
אפשר לבוא התמיד חכם.
מה זה?
לבוא התמיד חכם, להגיד לפילוסוף. אני לא מסדר, אני לא משנה ראיתי, אני עובר דירות. או אני עובר יקומים, לא משנה. אז למה הפילוסוף, או למה שלא להגיד לפילוסוף? תגיד לו זה בסדר, אתה יכול להמשיך לחלום. אני גם, זה הבאתי כבר בחשבון. פעם דיברו על ראיתים, אני כבר מזמן מדבר על עולמות, אבל בשבילי זה אותו דירה. זה אותם ראיתים. מה
מבחין את זה בצורה עובדת בעצם?
זה באמת דבר אחר,
חדש.
לא, באמת, לא רק
עוד פרק. היום מדברים על פרקים מכל המסורים. כן. אז קצת, זו השאלה הייתי קודם, שבעצם זה לא... כן, זה... טוב, זה נכון, זאת אומרת... לא, אז אני אגיד לך ככה, באמת ככה. קודם כל, אז הרב קודם כל עונה לזה בשור של השיטה. בשור של השיטה. הוא אומר בדיוק מה ש... אם אדם מפריד בין, זה מה שאני רוצה להגיד, בין השכל לבין הרצון, הופך את זה לשתי, כאילו שתי מקצועות, אז כבר לא משנה מה הוא יגיד, כבר הוא עשה את החילוק, שהתורה כאילו לא מסכימה איתו. זאת אומרת, פה התורה והזהירות זה היינו הך. כאילו המוסר והחוכמה זה אותו דבר בדיוק. ככה כותב באורות, באורות הקודש. איפה שאתה רואה מדע, איפה שאתה רואה פגם ברצון, תראה שיש גם פגם במדע. איפה שיש פגם במדע, יש גם פגם ברצון. אז קודם כל בנקודה הזאת. כלומר, וזה אני חושב, שפילוסוף לא יכול כאילו להסתיר, לא יכול לחסות כאילו לחסות את ערוותו, מכיוון ש... זהו, צריך להחליט, זה ככה או לא ככה. האם זה באמת אותה מערכת או שתי מערכות? אם זה שתי מערכות, אז לא יהיה לו, אז גם אחר כך שיגיד, טוב, תראה, אני עובר וזה, בסדר. אז החכם יגיד אותו, גם אני לקחתי בחשבון את כל מה שאתה אמרת, ואתה נמצא עדיין בתוך עולם של הזזת ריתים. אתה קורא לזה עולמות, בסדר, פעם זה היה כיסאות כאילו וזה, ועכשיו זה עולמות, אבל זה אותו דבר בדיוק. סך הכל מה שגדל, כאילו המורכבות של הריתים גדלו, אבל זה נשאר אותו מקום. זאת אומרת, מבחינת הפה, זכם, קודם כל, כאילו במנגנון המחשבתי, מנגנון המחשבתי זה מנגנון מחשבתי אחר. זה מנגנון מחשבתי שמחבר את שתי המושגים, א', ב', הוא גם חושב במקום אחר, זאת אומרת, זה שני דברים שניים. קודם כל, הוא אומר, זה חייב להיות דבר אחד. אני לא מוכן לדבר איתך על השכלה שאני לא רואה בה שינוי מוסרי. אין החלוקה, שוב, החלוקה הזאת של תבונה ומוסר, היא לא מקובלת. זה אותו דבר בדיוק. אז אם יש תבונה שאתה לומד אותה והיא לא משנה, היא לא עוצרת אותך, ומחליפה לך את כל המבנה, זה קודם כל בשיטה. אחרי זה, אחר כך זה צריך לבוא, אחר כך זה יבוא לידי ביטוי זה כאילו כבר מתחלה, איך אני בונה. אחר כך זה יבוא לידי ביטוי גם כן, בכל הלך התרבות. התרבות היא אחרת לגמרי. זה לא רק כאילו המנגנון הראשון. זה קודם כל זה מתחיל בזה שזה מחובר, אחר כך זה מתחיל בזה שזה נמצא במקום אחר לגמרי. אין, תראה, בתורה אף פעם לא חיפשו, לא התפתחה בתורה אף פעם המושג לוגיקה. וגם לא מתמטיקה, וגם לא, כל דברים לא התפתחו בעולם. כאילו, עם ישראל זה מה שחושב כל הזמן, אבל אף פעם לא פיתח לא מתמטיקה ולא לוגיקה ולא, זה לא הכינים שלו. הכינים שלו זה אם אתה טהור או לא טהור, אם אתה קדוש או לא קדוש. אז תמיד, אז אתה אומר לפילוסוף, אז תשמע, טוב, שוב אני אומר, פילוסוף יכול להיות אדם מוסרי. צריך לזכור, זה לא שהפילוסוף הוא לא מוסרי, הוא מוסרי. אבל הוא לא מחבר את השכל ואת החופש ביחד. מכיוון שהוא לא מחבר את השכל והחופש ביחד, זה אחר כך, זה אני חלק, הייתי שוב כדי לסכם, זה הייתי אומר את זה בשלוש מקומות. א', במבנה המחשבתי. לא, קודם כל נגיד בעיקרון שזה דבר אחד. כן, זאת אומרת, כאילו חזל בהם אומרים, תראה, אותי מעניין אם אתה צדיק או לא צדיק. זה המדד שלי, כמו שמעתי קודם. אתה מביא עבודת גמר או שאתה מביא בושה? מביא בושה. כן, אם אתה מביא בושה, אז אני מקבל את זה שיש פה שינית את התפיסת העולם שלך. אם אתה לא עובר בושה, אתה לא, מה שמצחיק, תראה, יכול להיות שגם פילוסוף עובר בושה, אבל הוא לא רואה את זה כחלק מהותי, של החשיבה שלו. הוא רואה את זה כ... בסדר, זה מתבייש. גם ברור שיש לו עולם מוסרי. אבל שתי דברים שונים, נכון? זה כאילו לא המדד של השכל. המדד של השכל צריך להיות, חייב את שום, הדבר הראשון זה שזה מחובר. עכשיו, כיוון שזה מחובר, אז בתוך התהליך המחשבתי אני מצפה שיש שם בושה, יהיה, מה שאני קורא לזה, בכי. למה הרב מדבר על זה שאדם, נכון, כשאדם יודע דברים, אז הוא גם אחר כך גם בוכה, כן, יש לו דמעות. ושזה, זה היה נוח. עכשיו, זה לא אמירה של הפילוסופיה, היא לא אומרת את זה. הפילוסופיה באה ומפרידה בין שתי המושגים. לכן גם נוצרה כך גם, כאילו, נוצרה גם הפסיכולוגיה, כאילו זה שני דברים שונים. יש לי את איך אני חושב, יש לי איך אני חש את עצמי בפנים. אז קודם כל, זה דבר אחד. בכלל זה דבר אחד, אז המדדים שלו יראו אחרת. אז רק תגיד לי מה שאתה רוצה, אבל שוב פעם, בכית תוך כדי המחשבה שלך, או לא בכית תוך כדי המחשבה שלך? כן? המחשבה, או נגיד הפוך, הבכי שלך הוא בכי מחשבתי, או שהוא בכי סתם שאתה אדם בכיין כזה. פה זה מחובר ביחד, זה היינו הך, כזה אומרים, זה היינו הך. ככה הוא כותב, כשאתה לומד ואתה מבין, כשרבי יוחנן זכאי נפטר, אז הוא בכה. שוב, למה אתה בוכה? הוא אמר פשוט, למה אני בוכה? אני הולך להיפגש עם המלך. אז שוב, זה בא לתאר את אותה נקודה. עולם פנימי, עולם פנימי מחשבתי, ישראלי, תמיד זה המדד שלו. בכלל זה היינו הך. כלל שמחשבה ורצון זה היינו הך, אז זה היה המדדים שלו. אני לא מחפש ממך בסוף השנה לבוא ולהגיד לי, לבוא ולתת לי איזושהי עבודה. לבוא ולתת לי איזשהו מחקר. זה לא, זה ידע, זה לא תורה. זה לא תורה. זה עדיין בחינת רשע. מבחינת רשע, אם אתה רוצה להיות אדם תורני, אז מה שאני מצפה ממך בסוף השנה, זה סוף שנה, זה לבכות. מה שאני מצפה ממך בסוף השנה, זה להתבייש. בגלל שהשתנת. השתנת בצורה כזאת, השתנת בצורה כזאת, זה לא שכאילו הוספת לך עוד חדר בבית, עוד בבית, אלא לא, כל המבנה הזה נראה לך נורא והיום. איך התנהגת ככה, איך בכלל חשבת ככה. זאת אומרת, זה נראה לי דתי שהפרדיגמה השתנתה. הפרדיגמה המשתנית היא חייבת להופיע באופן רגשי, חייבת להופיע באופן מוסרי. זה המדד שלה, אין לה מדד אחר. חזל ככה הרב ציוד הכתב, הם נקראים זקנים, הם לא נקראים פילוסופים. אין חזל, חזל לא מעמידים את החכם בתור דוגמה. אז לא מעמידים את הצדיק, את הזקן בתור דוגמה. עכשיו, אז זה קודם כל לגבי החיבור של שני המדעים האלו ביחד. זה כאילו, אני רוצה לראות אותך מתקדם פה. אני לא רוצה לראות אותך מתקדם פה. למה? בגלל שזה היה נוח. ואם אתה לא התקדמת פה, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
אפשר גם להידרדר בפה הזה?
כן, אפשר גם להידרדר שם, נכון. אפשר גם להיות רשע. זה מה שאתה, כן, ודאי. זה היה יכול להיות רשע, ודאי. מכאן ש... כן. כן, כמו נגיד, הדוגמה של אחר. אדם היה טענה, והידרדר להיות אחר, מכאן ש... זה המדד, המדד הוא, שוב פעם, זה דבר, אז קודם כל אומר מצד, אם אתה מחבר אותם ביחד, אז המדדים לפי נשים שותפים. נכון? זאת אומרת, הייתי אומר ככה, יש תוכנה ויש חומרה. אז אצל, גם אצל הפילוסוף זה ככה, יש את השכל שלו, ואחר כך אומר, יש לי עוד דבר אחד שאני חייב לדבר איתך עליו, וזה איך אתה מתנהג. אבל אצל חזז זה היינו אח. זה לא שני דברים שונים. אחר כך, בגלל הדבר הזה, יש עוד נקודה נוספת, וזה איפה זה נמצא. זאת אומרת, זה לא דיברנו בכלל, זה הנושא שאנחנו רוצים לדבר בתביעת עין. כלומר, החשיבה של התביעת עין היא חשיבה אחרת לגמרי מחשיבה הגיונית. כלומר, אני גם חושב אחרת. אני לא יכול להעביר, פעם, סתם, שמעתי את זה, זה דבר נפלא. ישעיהו ליבוביץ' היה אולי שוטה גדול בעניינים אחרים, אבל התחום שלו זה התחום של החשיבה. אז תמיד היה אומר שהמוח לא חושב, בגלל שהמוח הוא כמו מכונה. מחשבה זה לא ליצור מבנים טכניים. מחשבה זה להיות, כן, זה להיות אדם מוסרי, להיות אדם ערכי. לא, שוב, מה שאני רוצה להגיד גם שזה נמצא במקום אחר. זה נמצא לא במבנים. זה גם קשור לביץ', לא במבנים, כבכל של, כאילו הזרימה המחשבתית, אם אני אתאר את זה כמו נהר כזה שזורם, אז תמיד זה כן או לא. כן תלך לפה או לא תלך לפה. אז אתה אומר לי לא, אני לא אלך לפה, אני אלך לשם. ככה כאילו זה מתפשט. אומרים על כן ולא, ככה הוא הסביר שככה גם המוח עובד, ככה גם המחשב עובד. על כן ולא, על כן ולא. ולא, ואין, המחשבה של אדם היא, שאנחנו נאמר כרגע, היא בנויה המון על אינטואיציות, היא בנויה המון על... אפשר לדבר על זה בהמשך, בנויה על אינטואיציות, היא בנויה על יצירה. אז זה לא רק זה שאני חיברתי את שני המדעים ביחד, וזה כבר מראש שאני רואה שהפילוסוף הולך בכיוון הלא נכון, ופה הכיוון האחר, אלא גם המנגנון התבוני הוא שונה לגמרי. הוא לא יהיה מנגנון... רציונלי, הוא לא יהיה ניתן להעברה למחשב. הוא לא ניתן להעברה למחשב, בגלל שזה, איך אתה מרגיש את זה? הרבי שתמש ביטוי הרגשה, איך אתה מרגיש את זה? איך אתה חווה כאילו את החוויה הזאת? איך זה חי בתוכך? וזה, כאילו זה שלב מחשבתי הרבה יותר פנימי, מצב מחשבתי של ההיגיון. ההיגיון הוא רק כלי. כלי לפי הצורת החשיבה הזאת. מה שכיכול התרבות המערבית לקחה את זה כרשע הזה, לקח את זה כעצם החשיבה, חזר בצורית, תשמע, זה בכלל לא חשיבה, חשיבה יצא במקום אחר. זה הכלי שאתה משתמש בו. הרבה פעמים יכול להיות שהוא מפריע לך דרך אגב. הוא מפריע לך מכאן שאתה כל כך קבוע באיזשהו זרימה הגיונית, שאתה לא מסוגל לראות השתנות. זהו, אז אם נסכם את זה, אני רוצה שזה לפני שאני יראה את האמירות שרק כל, זה אומר ככה, זה אומר ככה, וכל אחד יכול להתווכח מה הוא אמר, מי צודק. יש פה עקרונות שונים יותר, שני המימדים ששכל ורצון זה דבר אחד, לפי הנקודה ששם תיארנו אותה, ובית, מכיוון שזה דבר אחד, לא, עדיין לגבי הנקודה שזה דבר אחד, יהיה לזה השלכות, מדדים אחד אחרים לגמרי, והנקודה, זה אולי צריך לקרוא פה בפנים, הרב בדיוק מתאר את זה פה, איזה מדדים יהיו פה. אז בית, זה מדדים, א', זאת אומרת, זה חיבור ממילא מדדים אחרים, ודבר שני, גם המערכת שחושבת, היא נמצאת במקום אחר. היא נמצאת ב... זה מה שאני קורא לזה תביעת עין. כל הנושא של תביעת עין של הרב, אני לא יודע אם זה נמצא בתמות של הפילוסוף. יכול להיות שגם הוא מסכים שיש לו איזשהו יסוד של אינטואיציה בתוך החשיבה שלו. אבל אני לא יודע אם הוא משתמש, אני לא יודע אם זה המנגנון של החשיבה שלו. ואני גם לא יודע אם את זה הוא רוצה להביא לתלמידים שלו. את זה הוא כתב בספר שלו. יכול להיות שיש לו איזושהי הברקה פנימית. וכן, לכל פילוסוף יש מן הסתם, לכל בעל מחשבה גדול, יש איזושהי אינטואיציה שגורמת לו לחשוב. אבל להשתמש בזה כמנגנון, להשתמש בזה כמערכת, כמערכת שאני מתפקד איתה, זה רק אם אני תופס שזה בעצם החשיבה. ובעצם כל הדברים האחרים, זה לא, אני עדיין לא חושב בכלל. אם אני חושב, אם אני אומר ככה, אז יכול להיות שבאמת תיפתח פה תרבות שלמה, שהנקודה העיקרית שלה זה האינטואיציה הזאת, ולא המבינים התבונים שצריכים אותך. טוב, אבל נראה את זה פעם הבאה, נחזור בפנים, אז תראו, אני מכניס לפנים מה שאני יותר מבין.